בקרוב נוכל להגיע תוך שעתיים בלבד מתל אביב לאילת, זו בשורה גדולה שתשפיע על מדינת ישראל בצורה דרמטית. הדובר, ראש הממשלה בנימין נתניהו, השנה 2012, וגם תוכנית הצפון של משרד התחבורה להקים רכבת קלה בין חיפה לנצרת בעלות של 5.5 מיליארד שקלים, ולהקמת המטרונית בחיפה שתעלה כ-2 מיליארד שקלים, לוח הזמנים כ-7 שנים אם לא יהיו עיכובים. הממשלה, ממשלת בנימין נתניהו, השנה 2016. עוד דוגמה, בליכוד מבטיחים רכבות סופר מהירות, תוכנית רכבת קליה חוצת ישראל, רכבת שנעה במהירות של 300 קמ"ש, ומהווה אפילו תחליף למטוס. לא שזה מתאים לישראל, אבל נגיד. השנה, 2022, במסגרת המסע ומתן הקואליציוני של הליכוד, בראשות בנימין נתניהו. ואתמול, לצד השרים רגב וסמוטריץ', הציג ראש הממשלה בנימין נתניהו בשעה טובה, את התוכנית השאפתנית לחיבור המדינה לרשת רכבות מהירות, מקריית שמונה ועד אילת. אנחנו מורידים את התשתיות לנגב. מה שאנחנו מביאים היום זו ישראל מאוחדת, מדן ועד אילת. אמר. אז כמו שאתם מבינים, המסילה היא אותה מסילה, הרכבת אותה רכבת, התשתיות אותן תשתיות. יורים, מבטיחים ומתחייבים שהנה באה הרכבת. בינתיים זה רק השיר. הילדים כבר התחלפו מזמן, בדיוק כמו הזקנה במסדרון. אגב, עוד ב-1958 הכריז שר התחבורה אז על הרכבת לדימונה, שתחל לנוע ממש בקרוב. בהמשך תוכנן להמשיך את המסילה גם לאילת. יורים, מבטיחים ומתחייבים, לא מקיימים. Here comes the money.
Here we go. עכשיו, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב. עורכת יעל איילון. 103 FM.
מיד נדבר על המחסור במסגרות לילדים בקיץ, ילדים עם צרכים מיוחדים, הרשויות המקומיות לא נערכו בזמן. חברת הוועדה למינוי שופטים, חברת הכנסת קרין אלהרר, על המחסור בשופטים, בשעה ששר המשפטים לא מכנס את הוועדה. רפיק חלבי, ראש המועצה המקומית דליית אל קרמל, על החוק שיזם שר החוץ אלי כהן, לפיו נציגי שירות החוץ יחויבו להצהיר לשמירה על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ומה עם מי שאינו יהודי שירות החוץ. איפה הכסף? עורכת יעל איילון, מפיקה מלי בנימין, אבל השידור איתנו שקד וולפין. איפה הכסף? מוזמנים להצטרף אלינו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם של 103 FM. פותחים בכותרות. מחירי הדלק לא יעלו גם החודש, לאחר שהמדינה תספוג את מס הבלו בגובה 40 אגורות, ולפיכך, מחירו של ליטר דלק מסוג 95 אוקטן יעמוד על 6 שקלים 86 אגורות בתדלוק עצמי. ובשעה זו מתחדש המסע ומתן בין שר החינוך, ראש מרכז השלטון המקומי וראשי ארגון המורים, בניסיון נוסף למנוע את השביתה הצפויה בתחילת שנת הלימודים. יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים רן ארז אומר לאיפה הכסף שהוא לא אופטימי.
אם באמת הם מתכוונים ברצינות שר החינוך ושר האוצר, יש בזה אפקט טוב. אבל אני חושד שזאת מלכודת, מפני שאנחנו חייבים לדווח לבית הדין הארצי לעבודה על התקדמות במשא ומתן, ומפני שהם לא ניהלו שום ישיבת משא ומתן מ-8 ביוני, ואנחנו היום סוף יולי, כל התקופה הזאת לא היה שום משא ומתן, כדי לדווח לבית המשפט הם צריכים לעשות משהו, ואפילו יותר מזה, להגיד קבל עם ועדה, עכשיו אנחנו רצינים, העלינו את רמת המשא ומתן, השרים מעורבים, אז אין שום סיבה שישבית את פתיחת שנת הלימודים. אין בזה שום דבר, הצעות שלהם מצביעות על כך שלא למדו כלום ולא שכחו כלום.
המחלקות הפנימיות מלאות עד אפס מקום, מנתונים שנחשפו היום בוועדת הבריאות. עולה שהמחלקות הפנימיות בבלינסון, למשל, נמצאות בצפיפות של 133%, בהדסה הר הצופים 114%, כמו גם בבתי חולים אחרים. הפרופסור עמיתי, מנהל פנימית בשיבה, מסביר מה גורם לעומס.
חבר'ה צעירים לא רוצים להגיע, בוגרי הארץ, נשים את הדברים על השולחן, לא ירצו להגיע. ישנם בתי חולים שפותחים מכרזים למנהלי מחלקות פנימיות, ואף אחד לא ניגש. כי מה החבר'ה הצעירים אומרים? תראו איך המערכת הזו נראית, תראו את המצוקה.
הכנסת אישרה אתמול תיקון לחוק הנכים שיגדיל את ההטבות בתחומי הדיור והניידות לנכי צה"ל. עורך הדין עידן קליימן, יושב ראש ארגון נכי צה"ל.
החקיקה השיקומית שעברה אתמול למעשה נגעה במספר השכה שהיו בעייתיים באגף השיקום, על עודף בירוקרטיה, על תת איוש ותת תקצוב. קידמנו את כל מה שקשור לעניין הזכאות ברכב ובדיור, שזה בסיס הפירמידה השיקומית של נכי צה"ל. הבאנו לביטול מבחן ההכנסה, כך שיתאפשר לנכה לצאת לעבודה, וגדלו סכומי הזכאויות בדיור וברכב, וגדלו הזכאות לשכירות משנתיים לשש שנים, וניתנו פתרונות דיור גמישים לסובלים מפוסט טראומה, כמו גם לאנשים שסובלים ממחסור כלכלי, לפעמים אפילו נדרשים לדמי שכירות לצמיתות.
עד כאן הכותרות שלנו, פרסומת אחת, ומיד חוזרים עם עובדי שירות החוץ של ישראל. עכשיו, כמו שאמרנו קודם, ככה בקצרה, אושר בקריאה ראשונה החוק שיזם שר החוץ אלי כהן, שיחייב שגרירים, דיפלומטים וקונסולים בשירות החוץ של מדינת ישראל, אלה יחובו להציר הצהרה מפורשת לשמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. בעצם יש מין חוק דומה לזה מאוד, והשאלה למה צריך את השיפוץ או השיפור הזה. אנחנו רוצים לדבר עם רפיק חלבי, ראש המועצה המקומית דליית אל קרמל. אלן רפיק.
אלן ענת.
שלום, שלום שלום. מה חשבת כששמעת על החוק החדש הזה? כי שוב אני אחזור על מה שקיים היום. היום מחויבים עובדי המדינה להצהיר שמירת אמונים. האם זה לא מספיק?
קודם כל כולם מחויבים לשמירת אמונים. כל בעצם מי שנבחר, נבחר ציבור ושגריר וקונסול וכולם. אני, לדעתי זה עניין של לספק את הרעב של הלאומנים והקיצוניים והמשיחיים והקנאים ומאות. הרי סך הכל המדינה הזאת מדינה יהודית. מגילת העצמאות היא לא משאירה שום ספק שזו מדינתו של העם היהודי. ומדברים על חוק השבות, ומדברים על תרבות יהודית, ומדברים על כמה, על העלייה, ובטר על הכל. ואף אחד לא מבקש בשמעלר, אבל כולם מקבלים את הקביעה הזאת. מדוע עושים את זה עכשיו? תאמין לי, איך עובדים בעברית? רק לאלוהים פתרונים.
מה שנקרא, רציתי לשאול אותך, רפיק, מה שלומך? ואז היית אומר לי, בכללי טוב, או בפרטי טוב, אבל בכללי מי יודע. עכשיו, אני שואלת את עצמי, מה, ובטח אתה עוד יותר, מה קורה אם דרוזי עושה את קורס הצוערים, או שהוא רוצה להתקבל לשירות המדינה, או מוסלמי, או נוצרי, מה קורה אז? כלומר, אם הוא לא רוצה להצהיר יהודית ודמוקרטית, הוא לא יהודי, מה הוא יעשה?
תראי, יש כל כך הרבה שגרירים וקונסולים בשירות החוץ הישראלי, רידה מנסור, בזמנו באיש מנסור, עלי, אחיה מוחמד בשר, הוא משפח מעמשה,
נכון.
סוצן חסון, אני יכול לתת לך רשימה עכשיו ממש
אגב,
שלי.
אגב, כולם טובים ונאמנים, כולם מצוינים.
כולם טובים ונאמנים ומשרתים את מדינת ישראל, אבל אנשים צריכים להבין ששגריר שמייצג את מדינת ישראל, הוא לא בהכרח חייב לייצג את המדיניות של ממשלת ישראל, לא בהכרח, אני אומר, יש לו גם, יש כאן מדינה עדיין פלורליסטית, עדיין רב גונית, עדיין יש בה עיתות ודתות ולאומים שונים, ואני חושב שדווקא זה היופי של מדינת ישראל. אם אנחנו יכולים להיות גאים במשהו, אז בדבר הזה
עכשיו
נפניך למשל מה שקורה במדינות אחרות בעולם. לכן רק משפט אחד, קודם כל זה בדיוק כמו ההמנון שכתבו אותו בדליית אל כרמל, נפתלי אצלי אמבר. אז גם שיש שם מילים שם, כשאני עומד, אני עומד להמנון, אני לא שואל את המילים, לא כיוון שאני נגד המדינה היהודית, כיוון שעין לציון סופיה, עוד לא עבדה תקוותנו, תקוותנו בת השנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ לציון ירושלים, הכל בסדר, אני קיבלתי, אני מכבד, אני אוהב, אני מעריך.
אני רוצה לעבוד בשירות החוץ, אני רוצה להיות עובד מדינה. אוקיי, עכשיו תראה, אלי כהן שר החוץ מסביר את זה, למשל בסיפור של ריידה רינאוי זורבי, שלא הכירה במדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית. אז הוא נתלה באילן, אתה יודע מה? לא גבוה, באילן מאוד נמוך, לטעמי.
אני פגשתי במקרה או שלא במקרה, את אלי כהן לפני שבועיים וחצי בביקור בזק שעשה בדליית אל כרמל.
ידעת שהוא הולך להציע את החוק הזה?
לא, אבל אני מכיר את אלי הרבה מאוד שנים. אני לא בטוח שזה כל כך מעניין את אלי. אין, אני לא, כמעט בטוח שהוא לא מעניין אותו. אבל אני חושב שכולם היום, כל אחד פוזל ימינה, פוזל שמאלה, מסתכל מה אומרים, מה לא אומרים, איך אני מחזק. מה, אתה לא חייב לקחת את רינאוי זועבי. מישהו הכריח אותך לקחת אותה, מישהו חייב אותך לקחת אותה.
כן, אבל מי ידע שכך יהיה? כלומר, אנחנו לא ידענו מה יהיה, איך היא התחילה ואיך היא סיימה. הייתה פה איזה דינמיקה, לא, אתה יודע, לא, חריגה, אם אפשר לומר.
אני אומר את זה שלא באירוניה ולא בסרקזם, אני אומר שאני לא אתרוקח אותה, לא בתור חברת הכנסת, לא בתור שר, לא בתור סגנית שר, ולא בתור קונסול, ולא בתור קונסולית, וגם לא בתור שגרירה.
אז איך תדע מראש? כלומר, אם לאישה אין בעיות, והיא נגיד מצהירה מה שצריך להצהיר וזה, ואחר כך קורה הסיפור הזה, איך תדע מראש?
ואם אני נניח מצהיר, אוקיי, אם אני מדינה יהודית, וכולנו מצהירים למדינה יהודית ודמוקרטית, ככה לפחות הייתה לפני כמה זמן, ואחר כך היא נוסעת ונמצאת באיזו הרצאה במקום כלשהו, לא חשוב איפה, ושואלים את השאלות קשות, והיא קופץ לה פיוז, אוקיי? אז מה את חושבת באותו רגע? צריך להחזיר אותה מיד ולפטר אותה, נכון? או מה? עברה עברה פלילית? מה? אני לא מבין, כאילו מה אתם רוצים?
אתה מתכוון לפנות אליו, אגב?
לא, אני אצפי. אני עכשיו פונה רק למנכלים ולשרים, כדי לקבל תקציבים לביוט, לחינוך, לתחזוקה ולתשתיות. את שלי אני אומר בקומה...
זה מה שחשוב. תגיד, לסיום אני כן חייבת לחזור לעניין של מחאת הדרוזים. איפה זה עומד עכשיו, רפיק?
תשמעי, בינתיים יש מה שנקרא פאוזה. אם המדינה לא תבין, שצריכה לתקצב, לתכנן, ולהבין, הכי חשוב, להבין את הצרכים שלנו, אנחנו נצטרך אותה לתת למיכה, ומיכה היא לא תהיה כל כך קלה. אני אומר את זה, תראי, יש, אמרתי פעם משפט שאני חוזר עליו עוד פעם, יש אטימות שלטונית, הם לא מבינים. ואמרתי, תראי, כדי להצליח במדינה היום, אתה צריך להיות אחד מכמה, או חרדי, או מתנחל, או יהודי, או ציוני, וארבעת העם אני לא. מה אני אעשה?
טוב, אז אולי גם מי שירצה להתקבל לשירות החוץ תהיה לו בעיה עם הסיפור הזה. רפיק חלבי, ראש המועצה המקומית דליה אל קרמל, תודה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
שלום, שלום, להתראות. חברת הכנסת קרין אלהרר, השרה לשעבר יש עתיד, חברת הוועדה למינוי שופטים שלא מתכנסת. שלום קרין אלהרר.
שלום, שלום,
שלום, שלום. טוב, קודם כל בואי תתייחסי רגע לסיפור הקודם, לחוק החדש הזה שאושר בקריאה ראשונה. שוב, אני צריכה לחזור, מה אומר החוק שמציע שר החוץ אלי כהן, והוא אומר שבו עובדים בשירות החוץ של מדינת ישראל יחויבו להציר הצהרה מפורשת לשמירה על מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. אני שואלת אותך, כמו ששאלתי את רפיק, למה צריך את זה?
תשמעי, מה שמפתיע, שהשר ומפלגתו לא היו מוכנים לחוקק את מגילת העצמאות כמבוא לחוקה, כמדינה יהודית ודמוקרטית. מה היה כן חשוב להם? לפגוע באנשים שהם לא יהודים, שיכולים לשרת אותנו בעולם. מאוד עצוב. בעיניי עצוב מאוד. מלמד על פני הממשלה, ממשלה שהיא לא פחות מתדעת, לאומנית משיחית, עם נטיות לגזענות.
ואת מתכוונת לעשות משהו בעניין הזה, או שזה יישאר כך, וזה לא אומר אגב שזה יעבור, קריאה ראשונה, קריאה ראשונה?
אנחנו נפעל ככל יכולתנו, כדי שחוק כזה לא יעבור, בטח לא לפני, שיעבירו את מגילת העצמאות.
אוקיי.
שזה המסמך המכונן, זה מרושה, אבן
היסוד,
אם
תרצי, על זה אפשר לדבר על
הכל אחר כך.
אוקיי, טוב, אנחנו יודעים את יחסי הכוחות. מה שנקרא 64-0.
אני מאוד
מקווה. אז...
כן. אני אומרת לך, אם כל החוקים האלה היו צריכים לעבור מאחורי הפרגון, 80 אם לא 90% מהם לא היו עוברים בכלל. לצערי, יש הרבה מאוד אנשים שנמצאים בקואליציה, שהעמדות הספציות שלהם הן עמדות שפויות, ועדיין, למרבה הצער, הם מצליחים כאיש אחד. משמעת הסיעתית, פשוט מעבירה אותם על דעתם. זה לא דברים של מה בכך.
כן.
אלה דברים שמשנים את צביונה של המדינה.
טוב, זהו, אז בואי נתקדם. בהקשר הזה, את שולחת מכתב דחוף לסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין, בנושא של מינוי או הוועדה למינוי שופטים שלא מתכנסת בעצם, את החברה בה, ואת כותבת שזו פנייה דחופה שלך. בספטמבר צפויה להסתיים כהונתה של כבוד נשיאת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, רויטל יפה כץ. ובעצם אנחנו יודעים שיש מחסור של כמה עשרות רבות של שופטים, וגם הגברת הזאת כבר לא תכהן, ומה קורה פה בעצם?
תראי, זה שני אירועים נפרדים, שבמובן מצטרפים אחד לשני.
כן, ברור.
נשיאת בית משפט באר שבע מסיים את תפקידה. צריך להבין, נשיא בית משפט הוא תפקיד מאוד חשוב. הוא מטייב תיקים, הוא קובע על כבים. אין להקל בו ראש. הוא אפילו לא מינה ועדת איתור, כך על כלי הפרסומים, ולא מן הסתם, גם לא הוראה על פי נוסף. הדבר הזה יעכב את המינוי, ואני מאוד מקווה שגם את התפקיד הזה הוא לא מתכוון לקחת כבן ערובה כמו שהוא עושה עם הוועדה לבחירת שופטים. הוועדה לבחירת שופטים, כפי שאת יודעת, פלגת יש עתיד הגישה עתירה ולצערי תתברר רק בספטמבר. עד אז יכולנו להתקדם עם מינויים של שופטים, בטח בערכאות הנמוכות שעליהם אני באמת לא חושבת שיש מחלוקת בכלל. אני לא מבינה למה שר, שזו החיות המיניסטריאלית שלו, שזה הדבר שהוא נבחר לעשות, פשוט לוקח את כולם בני הרובה ושמשחקי אגו על איזה רפורמה שלא תשמח שום תועלת.
תגידי בגדול, את יודעת להעריך כמה תיקים תקועים, הרי אנשים סובלים מזה ומחכים לפעמים למשפט שנתיים ושלוש.
נכון.
את יודעת לכמת את זה מבחינת כמות? כמה אנשים מחכים עכשיו לאיזשהו סעד מבית המשפט?
כל שופט, קשה
מאוד
לכמת,
מדובר
באמת, כל שופט מתעסק בתיקים בשנה. והאלפים האלה בעצם מתקברים כששופט פורש. התיקים שלו מתקזרים בין השופטים שנותרו בבית המשפט. זה העיסוק שלהם, ולפעמים לא שזה לא העיסוק שלהם.
שזה עוד עומס על עומס על עומס.
בדיוק. הפגיעה היא פגיעה בלתי נסבלת. שהציבור לא יוכל לעמוד בה. למה הוא מחכה? הדבר הזה לא יקרה הרי. לא יהיה מצב שתעבור רפורמה שתשנה את הקה הוועדה מן שופטים שיהיו שופטים פוליטיים.
כלומר, הציבור ימשיך לסבול והוא צריך להבין את זה.
אז אני קוראת לו גם מהבמה המכובדת שלך. אדוני שר המשפטים, זה לא המנדט שניתן לך. אתה צריך לעשות סדר במערכת, אבל לא כזה שיחרב אותה. וזה מה שאתה עושה, אתה
מחלב
את המערכת.
אוקיי, עכשיו אני צריכה לשאול אותך עוד דבר, בעקבות בגץ טבריה והתשובה של בית המשפט, והגברת חיות מה שאמרה, וסולברג, השופט סולברג השמרן בהרכב הזה מתוך 9 שופטים, איך את מעריכה, האם את יכולה להעריך מה יקרה לחוק של ביטול עילת הסבירות, האם גם כאן בית המשפט עשוי, עלול להתערב?
צריך לזכור, בית המשפט לא פסל את חוק טבריה.
כן, הוא רק דחה אותו לקדנציה הבאה.
הוא דחה את זה לקדנציה הבאה.
נכון, אז.
הוא לא התעסק בשאלה של התקופתיות. קשה מאוד להעריך מה את הבית משפט. צריך לזכור, מדובר בחוק שהוא בדרגת חוק יסוד, לא פשוט לפתור את זה. מצד שני, הביוז, ההתעללות שעושה הכנסת באמצעות הקואליציה וחוקי היסוד שלנו הוא בלתי נסלח. ואנחנו משתמשים בחוקי היסוד כדי להרוס את השיטה. אני חושבת שצריך לבטל ואפשר לבטל את חוק היסוד. מישהו
חוקה,
אבל את יודעת, ימין יגידו.
אוקיי. אוקיי. חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד, תודה רבה.
תודה לך.
שלום שלום, פרסומות. חזרנו איפה הכסף, וזו בדיוק השאלה שאנחנו שואלים כאן בכל יום בשעות האלה, כמה וכמה פעמים, ואנחנו מדברים על הילדים המיוחדים, ילדים עם צרכים מיוחדים, שזקוקים באמת ליחס אחר, ליחס טוב ואוהב של הרשויות, לא רק של ההורים והמטפלים שלהם, ועכשיו אנחנו מתבשרים שהרשויות המקומיות פוגעות בילדים האלה ובהורים, בגלל שביטלו או קיצרו את המסגרות של החופש הגדול. שרי שמש, אמא לשני ילדים על הרצף מירושלים. שלום שרי.
שלום, אחר הצהריים טובים.
שלום שלום, בואי תארי לנו את המצב שלכם, מה קורה אצלכם בבית.
אני אמא לשני ילדים על הרצף. לקראת יולי התבשרנו שהמסגרות של הקייטנות כנראה לא ימשיכו, אחרי יולי, אחרי 31 ביולי.
שזה היום.
לא, סליחה, לקראת תחילת יולי.
אוקיי.
ובמהלך הזמן הזה הם השיגו איזשהו פתרון שהוא עד השמיני לשמיני. זאת אומרת, עד השמיני לאוגוסט.
כלומר, יש לכם עוד 8 ימים.
יש לנו עוד 8 ימים. עכשיו, הנושא הוא שבעצם הדבר הזה קורה גם בירושלים וגם בערים אחרות.
נכון, זה בכל מיני מקומות בארץ. ולמה זה קורה? כששאלתם, מה אמרו לכם?
יש מחסור מאוד מאוד גדול בצוותים. יש בעצם, זה מה שנאמר לנו, שלא מוצאים צוותים כדי שימלאו מקום או יחליפו את הצוותים הקיימים, וזה משהו שבעצם אנחנו במחשבה לאחור, אני חושבת שלא נעשתה חשיבה מחוץ לקופסה למצוא פתרון למצב הזה, כי חשוב לי להסביר ש...
אז זהו, אני באמת רוצה שתכניסי אותנו קצת, מה קורה, כלומר, כשהילדים נשארים בלי מסגרות, מה קורה להורים בבית, מה קורה לילדים, כלומר, זה לא טריוויאלי.
מי שהכי נפגע מזה, זה הילדים בראש ובראשונה, כי צריך להבין שהילדים האלו הם ילדים שקשה להם להיות ימים שלמים בבית. המסגרת היא ממש הצלה עבורם. הסדר יום קבוע הוא דבר שמקדם את הילדים שלנו, שגורם להם להתפתח יותר. בתוך מסגרת תקשורת יש אנשי צוות פארה-רפואי שמכירים את הילדים שלנו ונותנים להם טיפול בצורה שתקדם אותם.
ובמסגרות למשל, היום... למשל שרי, במסגרות שהילדים שלך נמצאים כרגע, הם נמצאים ביחד עם ילדים בכל מיני רמות של תפקוד או כולם?
בירושלים רמת התפקוד, זה מחולק לפי רמות תפקוד. עד כמה שאני יודעת, זאת העיר היחידה בארץ שהתפקוד בגנים, ואני חושבת גם הכיתות, אבל אני לא בטוחה שזה... שהילדים שלי בגנים, לפי רמות תפקוד.
שזה לפחות טוב.
כי המחשבה היא שילדים חזקים דוחפים ילדים אחרים חזקים קדימה.
כן, טוב. בואי תישארי איתי על הקו, ונצרף אלינו את עורכת הדין רחל סגל, שהיא מנהלת מרכז הסיוע, מיצוי זכויות בעמותת קשר הבית של המשפחות המיוחדות. עורכת הדין סגל, שלום.
שלום, שלום.
את יכולה לשתף אותנו? איך הגענו למצב הזה? כלומר, מה, אין כסף ברשויות? לא טיפלו בזה בזמן? איפה זה, איך זה התחיל כל הסיפור?
אוקיי, אז אני אעשה לכם קודם כל היכרות. קשר היא עמותה שנותנת בעצם מכלול שמענים למשפחות של ילדים עם צרכים מיוחדים. זה הדרכות הורים, ליווי רגשי, סדנאות אחים, סבים וסבתות, הרצאות. יש לנו מרכז סיוע ומיצוי זכויות שבו ניתן לקבל מענה בחינם, בהתייחס לכל המוגבלויות, כל הגילאים ומכלול התחומים. ולכן אכן אנחנו מכירים את המצב בשטח, אנחנו רק בימים האחרונים קיבלנו עשרות פניות בהתייחס לקיצור שעות הקייטנות בחינוך המיוחד.
אבל למה זה קרה בעצם? כלומר, מה הסיבה? מה אומרים, אנחנו שמענו את שרי, מה את יודעת לומר לנו יותר ממה ששרי שיתפה? למה זה קרה?
אני יודעת שאפשר היה להיערך לזה מראש, ושזה לא היה צריך לקרות. עכשיו, זה נכון שכעובדה יש איזשהו מחסור של כוח אדם בארץ. מה שכן אנחנו רואים, שזו עובדה שכרגע מנוצלת. זאת אומרת, אל מול הילדים הצרכים המיוחדים שהם זקוקים למענים של יותר שעות ביום ויותר ימים בשנה, הפך להיות קל מאוד ולגיטימי לומר אין, חסר ואתם לא תקבלו.
הרי משנה הבאה בכלל, בשנת הלימודים הקרובה, הפחיתו שעה משנת הלימודים, כלומר במקום שזה יסתיים ב-5, זה מסתיים ב-4, וזה לחץ גדול מאוד על ההורים, שצריכים או להקטין את מספר שעות העבודה שלהם, או למצוא שמרטף מיוחד לילדים עם צרכים מיוחדים, זה סיפור גדול. אז עכשיו גם קייטנות?
נכון, וזה בהחלט לא היה צריך לקרות, יש אפשרות להאריך את זה, ועם רצון טוב, הרי לא בכל רשות אנחנו נתקלים בזה, אבל לצערנו אנחנו נתקלים בזה ולא מעט ערים, הורים שיודעים לפעול ויודעים להתנגד לעניין, הרבה פעמים גם אנחנו נכנסים לתמונה, אפשר לעשות משהו, אפשר לשנות את פני הדברים.
למי פניתם? מה עשיתם? שרי, תכף, חכי שנייה, שרי. כן, בבקשה.
הפניות הן או לרשות עצמה, למשרד החינוך. במרכז השלטון המקומי שבכלל יגדיר מחדש את תנאי השכר של של כוח האדם, בגלל שזה גם אחת מהסיבות שגורמות לתוצאות בשטח, ובאמת צריך להבין, כי כמו שאת אומרת, הפגיעה פה היא גם בהורים, הורים שלא יכולים להתמיד במקום העבודה שלהם, בסופו של דבר עלולים למצוא את עצמם ללא מקום עבודה. כיום אנחנו נתקלים במציאות. כן, אנחנו קלים במציאות של הפתעה יומית. הורים מגיעים בכל יום, מודיעים להם על שעה אחרת של סיום הקייטנה, אם זה אחת במקום רבע לחמש או שתיים וחצי,
שזה גם
לא מאשר להם...
שזה גם די מחוצף. אוקיי. שרי, אני חוזרת אלייך, שרי שמש. קודם כל, איך את נערכת מהשמונה בחודש לשלושה שבועות האלה?
גם בעלי וגם אני לקחנו חופשים כדי להיות עם הילדים. גם יש את סבתא קצת, אבל זאת אומרת, אני במצב כזה שאני צריכה מישהו שיהיה איתי בבית עם הילדים, כי מכיוון שהם שניים, אז
השלח לבד.
זה לא מספיק בן אדם אחד, אז הרבה פעמים אני גם הבאתי מטפלת, נערכתי למטפלת שנמצאת איתי, אבל שוב, זאת לא מישהי שיש את מקצוע, שהיא מכירה את ה... גם אם היא מכירה את הילד, לא תמיד היא מכירה את הכלים שבהם משתמשים כדי לעזור לו. וחשוב לי להגיד שזה נראה חמישה ימים, זה נראה כאילו מה, על מה אני מתמוננת, אבל כל יום כזה זה בעצם פער שגדל בין הילד שלי לבין בני גילו, שהוא גם ככה גדול. זה פער שהולך וגדל. וחורה לי המחשבה שיעברו שלושה שבועות, הוא יגיע בראשון לספטמבר לגן, וכל התהליך הנהדר שהיה השנה בגן יצטרך, הוא ילך אחורנית ויצטרך בעצם להיות ברגרסיה, להתגבר על הרגרסיה
כלומר,
הזאת.
כל המטפלים צריכים להבין שכשמדובר בילדים עם צרכים מיוחדים, כל יום קובע.
כל יום קובע.
כן,
ובמיוחד, בהחלט. עכשיו תשמעי, זה גם בסופו של דבר לחברה שלנו, כי ילד כזה שמקבל טיפול רציף ואינטנסיבי מגיל צעיר, זה ילד שיש סיכוי שהוא יממש את הפוטנציאל
בהחלט,
שלו,
נכון.
שהוא לא ייפול נטל על החברה.
לגמרי, לגמרי.
זה מה שהחברה מרוויחה ממנו.
זהו, טוב, מה שאמרת מאוד מאוד חשוב, ואני מקווה שאיכשהו זה יסתדר, וש... אף אחד לא ייפגע בסוף, אני קצת סקפטית בקשר למה שאמרתי, אבל הלוואי, שרי שמש ועורכת הדין רחל סגל, תודה לשתכן ובהצלחה.
תודה רבה.
תודה, שלום שלום.
תודה רבה.
פרסומות וממשיכים. טוב, כתבה מאוד מעניינת, שחובה לקרוא למי שמתעניין בכלכלה, והיום כלכלה זה כבר העניין של כולנו, של אדריאן פילוט, הכתב הבכיר של כלכליסט, והכותרת היא של הממונה על התקציבים יוגב גרדוס, שאומר כך, יש תחושה שהממשלה מזלזלת בדוח מודיז, הוא מהחמורים שראינו כאן, ושר האוצר אומר באותו דיון שתכף נדבר עליו עם אדריאן, ההודעה של מודיז לא התייחסה לרפורמה עצמה, אלא למחאות ולוויכוח הפוליטי שנוצר בעקבות הרפורמה, אנחנו צריכים להסביר את עצמנו יותר טוב, וכו' וכו'. שוב שלום לאדריאן פילוט, דיברנו כאן לפני כמה ימים לקראת הפרסום של מודיז, נכון?
שלום ענת, נכון.
שלום
אנחנו
שלום.
מעברים, אנחנו מעברים הרבה, לשמחתי.
גם לשמחתי, אבל הדברים לא כך פשוטים, כלומר,
נכון.
כל מה שיוצא אחרי זה, בשעתיים אחרי שאנחנו משוחחים, ראש הממשלה ושר האוצר מוציאים הודעה של אבק, זה
נכון.
בסך הכל אבק, שזה הזלזול שגרדוס אולי
נכון.
מדבר עליו. עכשיו תכניס אותנו לקונטקסט ותביא עוד ציטוטים מעניינים.
בסופו של דבר, כפי שאת מציינת, אחרי ההודעה החריגה החמורה והלא מן המניין של מודיס, יוצא הודעה יותר מטרידה מראש הממשלה ומשר האוצר, שבעצם אומר, הכל רגעי, אבק ישקע,
שאבק ישקע, בדיוק.
נכון. יום למחרת מתחילים להתפרסם ידיעות על כך שלא התקיים דיון באוצר על העניין, על הדוח החמור הזה, ובשבע וחצי מתפרסם מהמשרד הודעה לעיתונות קצת תמועה, שהתקיים דיון מיוחד עם ההשלכות של העניין, של מודיס וכולי, עם כמה אמירות קצת מוזרות, שבכל זאת הדוח מדגיש את החלקים הטובים של הכלכלה וכו', משהו קצת הזוי. זאת אומרת, כאילו אנחנו קראנו דוח אחר.
שזה כבר... נקרא, זה הבנת הנקרא או שזה הבלבול של הציבור?
לא, זה מה שהיה כתוב בהודעה לעיתונות.
כן, אני יודע.
זאת אומרת, ברגע ש-99% מהכלכלנים קוראים משהו אחד, ושר האוצר קורא משהו אחר, ואין לו הכשרה כלכלית.
יש בעיה.
כנראה, כן, יש בעיה. בחוץ מזה, את יודעת, מי שבסופו של בעל המאה הוא בעל הדעה, אם המשקיעים באים ואומרים, המקום הזה הוא דיסלייק, כמו שאמרו במורגן סטנלי, ולא להשקיע בו.
ובסיטיבנק.
זה הסיפור, זאת אומרת, לא משנה מה אני חושב ומה את חושבת, זה לא... גם סיטיבנק, גם מוגדיס, צריכים להזכיר שמאה שדיברנו בפעם האחרונה, ענת, ועד עכשיו גם S&P הספיק להוציא עוד דוח חריף וחמור. זאת אומרת, בוא, הדברים הם די ברורים.
אגב, מצפים גם לפיץ' בקרוב?
שנייה,
אנחנו... אוקיי.
כבר באותו ערב אנחנו כבר התחלנו לציית, וגם סמי פרץ מדה מרקט כתב שלא היה דיון כזה. זאת אומרת ומה שאנחנו חשפנו אתמול זה קודם כל שהישיבה נקבעה שבועיים מראש, זאת אומרת שלא קשורה בכלל למודיס. הדבר השני שאנחנו חשפנו אתמול זה שרק בסוף כמה מומני התקציבים ואומר, רגע, יש פה אירוע, היה פה אתמול דוח, אנחנו לא הולכים לדבר עליו? ואז מתחיל שרשרת של פקידים שמתחיל פשוט להתבטא באופן מאוד חריף לגבי הדוח, לגבי התמונה של המשק הישראלי בעולם, לגבי ההתפתחויות האחרונות, ואין כל כך קשר בצד השני, וזה מה שמטריד, ענת.
עכשיו, אתה יודע, שמפילים את החולשה של הכלכלה ואת בריחת ההייטקיסטים נגיד, או הוצאת הכסף, מפילים את זה על המחאה. כלומר, זה כאילו נעשה בכוונת תחילה, כדי לדפוק את כל העסק פה.
אז בסדר, את יודעת, אני גם יכול להאשים את מכבי האש שכל פעם שמסיימים לעבוד הכל רטוב.
כן, לא, הרצפה עקומה.
כן, לא, אבל באמת כאילו, אגב, חשוב להבהיר, אנחנו שוחחנו גם עם האנשים שמחברות הדירוג, גם עם אנשי ה-OECD, גם עם אנשי קרן המטבע, הם לא אמרו את זה. מה שכן, מה שהם אומרים זה שהתהליך המשטרי שמתקיים בישראל בצורה לא מוסכמת, זה הרי, זה בעצם שוס וסוד העניין, ענת, שיש פה תהליך שהוא לא מוסכם. הם בעצם באים ואומרים שהכפייה הזאת של התהליך הזה, שהם רואים שמעורר מחאה שאין לה אח ברע, זאת אומרת, היא חסרת תקדים, לא רק כבר בישראל, מדברים על מחאה של 30 שבועות באופן היסטורי, זה משהו שהוא באמת,
נכון,
זה משהו שהוא לא היה כזה דבר, זה בעצם גורם למתח, הם קוראים לזה למתחים פוליטיים חברתיים שעלולים להפיל את העסק. זה בעצם, אבל הם לא אומרים שהמחאה היא זאת שגרמה לתהליך, הם אומרים שיש פה תהליך שגורם להתאגדות פנימית, וכל האירוע הזה הוא עלול להפיל את המשק.
אוקיי, אגב, אתה יודע מתי פיץ' או שיש עוד זמן או שלא יודעים בינתיים?
לא, אני כבר דיווחתי על זה לפני שבוע וחצי או משהו כזה, זה אמור להיות בשבוע השני של אוגוסט.
אוקיי.
זאת אומרת, זה צריך לצאת, אבל זה כבר יהיה דוח מן המניין, צריכים להבדיל בין זה.
נכון, בין מה שמודי'ס הוציאו לבין זה, לגמרי.
כי שאנחנו לא מצפים לה, לבין מה שנקרא דוח שגרתי, מה שנקרא.
אוקיי, אנחנו נאלצים לסיים, אני מודה לך. תודה רבה. אדריאן פילוט. שלום, שלום. הנה אורי גרינפלד, אסטרטג ראשי פסגות, מצטרף אלינו. שלום אורי.
שלום ענת.
מה קורה היום?
היום אנחנו בעליות קלות בבורסה בתל אביב. מדד המו"פ עולה ב-0.1%, תל אביב 125 ב-0.15, ותל אביב 90 אפילו ב-0.2%.
ועכשיו אני רואה שהדולר יורד בכמעט אחוז, וגם היורו נחלש.
בדיוק, מה שעוד עולה זה השקל בעצם שקצת מתחזק חזרה, אנחנו ב-3.676 מול הדולר, 4.06 מול האירו, קצת שיפור במובן הזה, אפשר להגיד שהמצב רוח של המשקיעים קצת יותר טוב ככה עם תחילת השבוע.
לא, יש לי משהו להציע, אולי יצאנו לפגרה, אפשר לחזק את השקל, מה שנקרא.
כן, בעצם העובדה ש...
עד שימשיכו.
שהשקט קצת חוזר אלינו ופחות שערות בכל שעה, זה קצת מחזק את הסנטימנט. צריך להגיד שגם השווקים בחול עולים, שגם זה תורם, ה-S&P עולה ב-0.2, באירופה ראינו עליות של עד 0.5% במדדים השונים, הסך הכל גם זה תורם לנו למגמה החיובית.
אוקיי, למה צריך לשים לב? ריביות אצלנו, ארצות הברית?
השאלה הגדולה, אני חושב, תהיה אצלנו החלטת הריבית הבאה, שהיא בעצם רק בתחילת ספטמבר, ועד אז בנק ישראל צריך להחליט האם הוא ממשיך להשאיר את הריבית ברמה הזו, מעלה אותה שוב. אני חושב שזה בעיקר יהיה תלוי באיפה יהיה הדולר לקראת ההחלטה. זה מה שכנראה ישפיע על ההחלטה של בנק ישראל. ככל שנראה דולר יותר חזק, זה אומר גם יותר לחצים אינפלציונים, וזה אומר יותר סיכוי לעוד העלאת ריבית.
אוקיי. אורי גרינפלד, פסגות. תודה רבה, אורי.
תודה רבה.
שלום, שלום. אנחנו מסיימים כאן. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה מלי בנימינו, אבל השידור איתנו שקט וולפין, ובדיגיטל שי איידלר, שני רומנו ומאור רטה.